החברה הערבית בישראל עברה במרוצת הדורות תהליכים פוליטיים וחברתיים שמשקפים את הזהויות השונות שקיימות בה, וגם אידיאולוגיות שונות, בנוגע למעמדם של האזרחים הערבים במדינה, החיבור לאוכלוסייה הפלסטינית מעבר לקו הירוק, והסכסוך בין ישראל לפלסטינים באופן כללי. בנושאים האלה נשוחח בדקות הקרובות עם דורון מצא, עמית מחקר במכון. שלום דורון.
שלום שלום.
ונתחיל במה שקורה כיום. מהם השינויים הבולטים ביותר, אם אפשר לומר האסטרטגיים, שחלו בשנה האחרונה במנהיגות הערבית בישראל?
כן, אני חושב שלא מדובר בשינויים שחלים בשנה האחרונה, מדובר בשינויים שחלים בעשור ומחצה האחרונים. זאת אומרת, סדר גודל של 15 שנה, שבו אנחנו יכולים לראות את, נקרא לזה, את התהליך כולו. סדר גודל לשנת 2006, 2007, אנחנו רואים איזשהו שינוי שמתחיל להתהוות. השינוי בעיקר נקרא לזה אסטרטגיית הפעולה של המנהיגות הפוליטית הערבית. אבל אם בכל זאת אנחנו רוצים קצת מה שנקרא למקד מתוך התקופה הארוכה הזאת את השינוי הקונקרטי, או לראות מתי בדיוק אנחנו יכולים לסמן אותו, אז אני חושב שאנחנו יכולים להתמקד על שנת 2015 כמגלם את השינוי הזה, כי בשנת 2015 אנחנו נערכים לקראת הבחירות לכנסת ה-20, ומוקמת הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה. עכשיו, הרבה מאוד פרשנים מסתכלים על התופעה הזאת של הרשימה הערבית המשותפת, דרך נקרא לזה פרשנות או מימד מאוד צר של פרשנות, שנובע מהקוניונקטורה הפוליטית. זאת אומרת, היה איזשהו סיפור, יוזמה של ישראל ביתנו להעלות את אחוז החסימה ל-3.25%, ולכן הערבים מתחילים מה שנקרא להתארגן במשותף, כדי להציע סוג של מענה מתוך הנחה שבעצם באחוז חסימה שכזה, רוב המפלגות הערביות לא עוברות אותו, ולכן ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת. ואכן היה איזשהו מימד פוליטי בהתארגנות של הרשימה הערבית המשותפת, אבל אני חושב שהמימד החשוב יותר שצריך להסתכל עליו זה המימד הרעיוני. זה שנוגע לאסטרטגיית הפעולה של הרשימה הערבית המשותפת, כי אני חושב הסיפור הפוליטי או ההתארגנות הפוליטית מבטאת בסופו של דבר גם איזושהי התהוות של רעיון מסדר חדש שעל בסיסו פועלת המנהיגות הערבית בשנים האחרונות. עכשיו בוא נגדיר מה זה הרעיון החדש הזה. אם אנחנו חוזרים לתקופת הזמן, נקרא לזה, יותר רחבה של עשור, שניים האחרונים, אז אנחנו רואים שהמנהיגות הערבית הפוליטית במדינת ישראל פעלה בעיקר דרך שני רעיונות מרכזיים, או שני צירי פעולה, או שני סוגי שיח. השיח הראשון, או רעיון הפעולה הראשון, זה הרעיון הלאומי, שהוא בא לידי ביטוי בעיקר בפרויקט המסמכי החזון הערביים של 2006-2007, כאשר קבוצת אינטלקטואלים ערבים מחברת ארבעה מסמכים מכוננים פרוגרמטיים, מסמכי חזון, שבהם היא שואלת, או באמצעותם, היא שואלת את השאלה מי אנחנו כקולקטיב ערבי ולאן אנחנו רוצים להגיע ב-20 השנים הקרובות. והמסמכים האלה מגלמים סוג של קריאת תיגר מאוד מפורשת על הפרדיגמה של המדינה היהודית דמוקרטית, שהיא בעצם היסוד להקמתה של מדינת ישראל ב-48. שזה ציר פעולה אחד. שלא רק אותם אינטלקטואלים ערבים גילמו אותו, ייצגו אותו, אלא גם חלק מהרשימות הערביות, כמו בלד, שאנחנו מכירים די בהרחבת את הפעילות שלה, וגורמים אחרים. ציר הפעולה השני, או הרעיון השני, שבאמצעותו, על פיו פעלה המנהיגות הערבית, הוא ציר הפעולה האסלאמי דתי, שהוא השתקף בעיקר בפעילות של התנועה האסלאמית הפלג הצפוני של השייח ראאד, שגם שמה במרכז העשייה שלה את הרעיון האסלאמי הירושלמי, ובאמצעותו היא ניסתה גם למנף את עצמה פוליטית וגם לגייס את הציבור הרחב. מה שמשותף לשני הרעיונות האלה, או שני מוקדי השיח הללו, השיח, נקרא לזה, הלאומי מצד אחד, לאומי חילוני מצד אחד, והשיח הדתי-אסלאמי מצד שני, היא העובדה ששני מוקדי השיח האלה אתגרו את יסודות מה שנקרא הקיום של מדינת ישראל, או את, נקרא לזה, את היסודות התפיסתיים שעל בסיסם הוקמה המדינה, כל אחד מה שנקרא מהקצה שלו, פעם מהקצה החילוני ופעם מהקצה הדתי. מה שהרשימה המשותפת בראשות איימן עודה הביאה לתוך מה שנקרא העולם הפוליטי כרעיון מסדר חדש, זה סוג שלישי של שיח, שאפשר לקרוא לו השיח החברתי. השיח החברתי הזה לא דרס את שני סוגי השיח הקודמים, כלומר גם את השיח האסלאמי וגם את השיח הלאומי, אלא הוסיף להם מימד נוסף. הוא בא ואמר, בואו לא נלך לנקודות הקצה, לנקודות הקצה שבהם אנחנו מאתגרים בעצם את יסודות הקיום של מדינת ישראל, היסודות הרעיוניים. בואו נלך מה שנקרא למרכז, ומהו המרכז היום? המרכז היום זה השיח החברתי. בואו ננסה לקדם את הסוגיות שנמצאות בנפשה גם של החברה הערבית הפלסטינית בישראל, כמו סוגיית השיכון, סוגיית המצוקה הכלכלית של היישובים הערביים, סוגיית הפשיעה, סוגיות התחבורה, כלומר מכלול הסוגיות החברתיות שהציבור הערבי מאוד מעוניין לקדם כתוצאה מהרבה מאוד שנים של, קרא לזה, כיפוח, אפליה, אי שוויון אזרחי, ונעמיד אותם במרכז האסטרטגיה הפוליטית שלנו. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת, כי למה הרשימה הערבית המשותפת התכנסה לתוך הדבר הזה? התכנסה לתוך הדבר הזה בגלל שורה רחבה של הקשרים. קודם כל, מה שנקרא זה ההקשר הפוליטי-חברתי הפנימי בתוך מדינת ישראל. מדינת ישראל, מאז מחאת קיץ 2011, מחאת רוטשילד, היא חברה ופוליטיקה שמעמידה במרכז את הסוגיות הכלכליות-חברתיות. במובן הזה, הרשימה הערבית המשותפת התכתבה עם מוקד שיח מאוד מרכזי שנמצא בחברה היהודית הישראלית. זה דבר אחד. דבר שני, הקונטקסט העולמי והקונטקסט האזורי. כלומר, הסיפור של המחאה העולמית, שגם היא מתפתחת אי שם בשנת 2010, ובאה לידי ביטוי גם באביב הערבי, היא מחאה נגד הניאו-ליברליזם. ושוב, היא מחאה שמעמידה, מה שנקרא, במרכז העשייה הפוליטי ובמרכז השיח החברתי, את הסוגיות החברתיות-כלכליות. לאו דווקא את הסוגיות, נקרא לזה, המופשטות של שוויון, אחווה, חירות, בסגנון של המהפכה הצרפתית, אלא סוגיות שהן פרסה חברתיות. זאת אומרת, הרשימה בעצם הערבית המשותפת לקחה איזשהו מוקד שיחני רעיוני שהוא מאוד רווח גם בחברה היהודית הישראלית וגם במרחב הגלובלי והמרחב האזורי, והפכה אותה לסוג של אסטרטגיה פוליטית שבאמצעותה היא מנסה לקדם עניינים מרכזיים שונים שנוגעים לחברה הערבית. עכשיו, לזה יש משמעויות, יש מהרוב ביטויים מעשיים. אחד הביטויים המעשיים זה בעצם שיתוף הפעולה שנוצר בין איימן עודה, ראש הרשימה הערבית המשותפת, לבין ממשלת ישראל, וספציפית מה שנקרא, ממשלת ישראל הימנית של בנימין נתניהו, כן? סביב גיבוש תוכנית החומש למגזר הערבי, שקיבלה גם החלטה ממשלתית, החלטה 922, שמתקבלת בסוף 2015, שבעצם מעניקה למגזר הערבי סכום עתק, אוקיי, של סדר גודל של 15 מיליארד שקלים סיוע לטובת קידום כל מיני עניינים כלכליים חברתיים שנוגעים למגזר הערבי. אוקיי? זו החלטה ממש דרמטית, משמעותית, שבאמת אני חושב שלא הייתה ממשלה בישראל, גם לא ממשלות השמאל, גם לא ממשלת רבין שנחשבת לתור הזהב ביחסים שלה עם הערבים, שקיבלה סוג של החלטה כזו על סכומים כל כך משמעותיים שמופנים לטובת קידום עניינים חברתיים של המגזר הערבי. ובין הרשימה הערבית המשותפת ואיימן עודה ספציפית שמוביל את הרעיון הזה, לבין משרד האוצר והמשרד של גילה גמליאל, שהוא המשרד לשוויון חברתי, היו מגעים במובן הזה שאיימן עודה היה חלק מתהליך מה שנקרא גיבוש התוכנית הכלכלית שנעשתה במשרד האוצר, שבסופו של דבר הובילה להחלטה הממשלתית שמיושמת היום, לפחות מה שנקרא חלקים ממנה, אנחנו רואים שבהחלט מיושמים. שזה עניין מאוד מעניין. אבל אני חושב שמה שעוד מעניין בסיפור הזה, זה לא רק מה שאנחנו רואים ושומעים, אלא מה שאנחנו לא רואים ולא שומעים. מדינת ישראל עסוקה מאוד בשנה האחרונה בחקירות ראש הממשלה. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. מה שאנחנו לא רואים, או מה שיותר נכון, אנחנו לא שומעים בהקשר הזה, זה את קולה של המנהיגות הערבית. אוקיי? לא, אנחנו לא רואים שום התייחסויות של איימן עודה ושל חבורתו כלפי החקירות. אנחנו לא רואים שום, מה שנקרא, תביעות או הצהרות מצד הרשימה הערבית המשותפת שתובעות מראש הממשלה לקפל את, מה שנקרא, מטלטלה ולהסתלק מראשות הממשלה. מה שאנחנו שומעים זה כל דממה דקה. וואו. זו שתיקה, אוקיי? שהיא שתיקה מאוד מעניינת. כי לכאורה במחאת 2011, הערבים היו חלק מהמחאה הזאת. אומנם לא חלק מאוד נרחב, אבל עדיין, היו אוהלי מחאה שהוקמו ביישובים מסוימים בגליל, אוקיי? ובעצם הערבים השתלבו בחלק מהמחאה האזרחית-חברתית שהתפתחה בקיץ 2011. היום, אוקיי, אנחנו לא רואים את המנהיגות הפוליטית הערבית, חלק מאותה מה שנקרא קריאה שמושמעת על ידי חלקים מהציבוריות הישראלית, שתוקפים את ראש הממשלה על רקע מה שנקרא פרשיות החקירות, קו נטוי שחיתות. שזה עניין מאוד מה שנקרא מצד אחד מאוד תמוע, אבל אנחנו יכולים להסביר אותו דרך העובדה שלמעשה יש עניין רב היום למנהיגות הפוליטית הערבית, וספציפית לרשימה הערבית המשותפת, וספציפית לראש הרשימה הערבית המשותפת איימן עודה, בסוג של יציבות פוליטית במדינת ישראל. מדוע? משום שהיציבות הפוליטית במדינת ישראל, ננסח את זה מה שנקרא בצורה יותר חדה, שימור מה שנקרא, ממשלת או שימור היציבות הפוליטית של ממשלת הימין, היא בעצם הערובה להמשך מה שנקרא הפרויקט הגדול של קידום החלטה 922 על ידי הממשלה בטיפול בסוגיות חברתיות שנוגעות למגזר הערבי. זאת אומרת, יש קשר מאוד מובהק או בין הסיפור הכלכלי או בין ההזדמנות הגדולה שמזהה הרשימה הערבית המשותפת בעשייה הממשלתית בתחום החברתי-כלכלי, לבין המימד הפוליטי. במובן מסוים, אנחנו יכולים, מה שנקרא, אפילו היום לדבר על סוג של ברית פוליטית. לא גלויה, אוקיי? חשאית, נסתרת, מתחת לפני השטח, שקיימת בין חלקים מהמנהיגות הפוליטית הערבית לבין ממשלת הימין.
טוב, אתה הצגת פה סקירה שעולה ממנה תזה מאוד ברורה של פרגמטיזם פוליטי.
נכון.
ואני שואל את עצמי, לסיכום הדברים, לאן נעלמה האידיאולוגיה?
אז זהו, אני חושב שבמובן הזה, השאלה שלך היא מצוינת, כי האידיאולוגיה זה משהו בהחלט שהמנהיגויות הפוליטיות מתכתבות איתה, משוחחות איתה, אוקיי? מעלות אותה גם לפעמים לתוך השיח הגלוי שלהם, אבל האידיאולוגיה היא לא אחת, היא לא כזו, שהיום מסרסת או מעקרת את עניינה של המנהיגות, לפחות המנהיגות הפוליטית הערבית, ואני אגיד בסוגריים, גם המנהיגות הפוליטית הפלסטינית בגדה המערבית, קרי אבו מאזן, אוקיי? במובן הזה יש קורלציה בין מה שקורה במרחב הערבי הישראלי הפנימי לבין מה שקורה במרחב הפלסטיני החיצוני. האידיאולוגיה היא לא גורם שמסרס את המנהיגות הפוליטית הערבית מלעשות מה שנקרא או להתכנס לסוג של הבנות פרקטיות, עם גורמים פוליטיים אחרים, קרי בהקשר הזה עם ממשלת ישראל, כדי בסופו של דבר לקדם עניינים מאוד מרכזיים שנוגעים למגזר הערבי בישראל. זאת אומרת, מצד אחד יש את האידיאולוגיה שעומדת ברקע, אבל מצד שני, ההתכנסות האמיתית היא לתוך שיח שהוא שיח פרקטי, תכליתי, פונקציונלי, שמקפל הרבה מאוד מימדים כלכליים וחברתיים, אוקיי? שלא מטשטש את השיח הגלוי, ובמידה מסוימת אפילו השיח הלאומי, הרי מדי פעם נשמעות מה שנקרא קטטות רחוב, מה שנקרא פוליטיות, בין חלק מהמנהיגים הפוליטיים הערבים לבין שרים בממשלת ישראל. אבל באופן פרדוקסלי, דווקא הקטטות האלה מאפשרות לשני הצדדים לקיים את המודל של שותפים תחת מעטה של קונפליקט. זאת אומרת, אותן מה שנקרא קטטות פוליטיות, או אותו מה שנקרא שיח גלוי, שלפעמים הוא קצת לוחמני, אוקיי? והוא קצת מה שנקרא תקיף, הוא קצת אגרסיבי, מאפשר בעצם לשתי המנהיגויות האלה, למנהיגות הישראלית היהודית ולמנהיגות הערבית הפלסטינית במדינת ישראל, לקיים מודל של שיתוף פעולה. ולכן אנחנו מדברים בעצם על המודל של שיתוף פעולה בין יריבים. מדוע צריך לעשות את זה? כי צריך להסוות את שיתוף הפעולה הזה. משום ששיתוף הפעולה הזה בעצם לא נוח פוליטית לאף אחד. הוא ודאי לא נוח למנהיגות הפוליטית הערבית, שכמו שאתה אומר, אתה שואל איפה האידיאולוגיה, כן? ואני מניח שגם הציבור הערבי שואל את המנהיגות הזאת, איפה האידיאולוגיה שלכם? והוא ודאי גם אולי לא כל כך נוח למנהיגות הפוליטית היהודית של הימין וממשלת נתניהו, שגם לו יש ציבור פוליטי מסוג מסוים, וגם הוא עלול לשאול אותו שאלות בסגנון, מה בדיוק, איזה בדיוק עסקים אתה עושה היא באלה שאמורים לסמן את הגייס החמישי, את האויב וכו וכו וכו. ולכן אני חושב שיש פה איזה מודל מאוד מעניין של שיתוף פעולה בין יריבים, שמצד אחד אנחנו מתקדשים במידה מסוימת ברמה של השיח הגלוי, אבל מתחת לפני השטח אנחנו עושים עסקים, והעסקים האלה מבטיחים את נקודת שיווי המשקל של המערכת הישראלית. הם בסופו של דבר מייצרים את החיים עצמם.
תודה רבה, דורון.
לא דבר.